ימים קשים עוברים על עם ישראל. נדמה שדודנו הדומה לצבי נכסה מעינינו, וכולנו מקווים שעוד מעט קט נראה ונבין שגם בימים קשים אלו התקדמנו לידינו. אנו עלולים להתאפס למחשבה שעיקר בעייתו של עם ישראל תלויה בגורמים אחרים, אם זה אוהבים מבחוץ ואם זה אחים מבפנים, אשר אינם רואים עין בעין את רוח השם המרחפת על פני התקופה. אין מחשבות אלו תליית צרכוננו באחרים. עלינו לדעת שאין די בחרב פיפיות בידינו ורוממות התחלת הגאולה בגרוננו. למסירות גדולה אנו נטבעים בבירורים נוקבים בתוך בית המדרש. האם תבנו די הצורך את כבודה של ארץ ישראל? שמה ואולי יוי לנו מלבונה של תורה אשר לא פעלנו די לרוממה ולסקבה כראוי לה? האם הצגנו לפני העולם תורה גדולה המתאימה לרוח הגדולה ולדרך המחשבה החדשה? שמה ואולי התרשלותנו איזו שגרמה לריחוקו של ציבור גדול מקודשי ישראל? האם נערכו ברורים מחודשים במידת השפעתה של התחלת הגאולה על תוכנם ודרכי לימודם של בתי מדרשנו? רק שנייה נעצור. ברוך השם, אנחנו מצד אחד נמצאים רואים, כן, עין בעין, שנמצאים בתהליך של גאולה. זכינו בדור שלנו, בדורות שלנו. ומצד שני אנחנו רואים שיש קשיים בחוץ, שאחרי האופוריות, כאילו גם הקמת המדינה ומלחמות ומלחמת ששת הימים, וכאילו הגענו לאיזה פסגות כאלה, כביכול נראה איזה שלווה ביטחונית, כבר אף אחד לא יכול לגעת בעם ישראל, עוד פעם מלחמת יום כיפור, אחרי מלחמת לבנון, וסיבוכים וטרור שבעשורים האחרונים הוא לא נרגע. ומבחוץ כל מיני לחצים מדיניים, ועד שעושים לנו טובה ומכירים בירושלים, אז האום עכשיו, כל מיני סיבוכים כאלה, וגם סיבוכים מבפנים, כן? ויכוחים עם אחים שלנו, שכביכול מרגישים כאילו הגאולה, ולא כל עם ישראל רואה אותו כמו שהיינו רוצים שיראה אותו. בין אם זה מצד שלא מכירים בכלל תהליך גאולה, מצד אחד, בין אם שמנתקים ממנו את הקודש ובכלל רוצים להוביל אותו לפעמים למקומות שהם הם אפילו לא רק חילוניים, לפעמים אפילו הם מקומות שהם הם לא לוקחים למקום לאומי, אלא מקום אוניברסלי כזה שלבטל את הערך היהודי של המדינה וכו' וכו', כל מיני קשיים כאלה ואחרים. ואז אפשר לשבת בבית מדרש ולצעוק התחלת דגאולה וללמוד כל הפסקאות היפות של הרב קוק, ורק מה לעשות, יש כמה אנשים בחוץ, אם זה מחוץ לארץ ישראל ואם זה בתוך עם ישראל, שלא, שמפריעים לנו בהתחלת הגאולה. כן, מה אנחנו בתלמידי הרב קוק יודעים מה זה התחלת הגאולה, ומה לעשות שחלקים גדולים בעם ישראל מפריעים לנו. אומר הרב עצמן פה כותב, זה תליית צרכוננו באחרים. בכלל צריך להתרגל בחיים שזה נכון שלא הכל צד אחד, אבל מצד שני, מה שלא תלוי בנו לא מעניין אותנו. זה עניין של הקדוש ברוך הוא. אותנו צריך להיות מעניין מה שתלוי בנו. ובכל נקודה נתונה של אדם, גם בחיים הפרטיים וגם בחיים הלאומיים של עם ישראל, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה תלוי בנו. איפה הסירחון שלנו? זאת אומרת, איזה נקודות אנחנו לא תיקנו? לא לחפש בחוץ קשות שמה לעשות, אנחנו בסדר, יודעים ללמוד אמונה בגדלות, יודעים ללמוד תורה בגדלות, לא יודע, הכל עושים בגדלות, אבל עם ישראל מפריע לנו. לא, להפסיק לחשוב ככה. כשנתחיל לחשוב יותר, לא שנתחילים, חושבים, כן, לא המצאנו את הגלגל, אבל מרקי הדרכה עקרונית, לכל נקודה צעד ושל בחיים, זה נכון בטח גם לחיים הפרטיים. להפסיק לחשוב מה מקשה עליי מבחוץ. בסדר, יש קשיים מבחוץ, אז מה? זה ניסיונות שהקדוש ברוך הוא שלח. אז הוא אחראי עליהם, אני אחראי על אותם נקודות שכן תלויים בי. אז תמיד צריך לתקול קושי, תמיד צריך להתבונן פנימה, ולשאול מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, לא מה הקשיים החיצוניים. מה אני צריך עכשיו לעשות פה? אחרי שאני אעשה את הכל ועדיין יש קשיים שלחתי, בסדר, זה חשבונות אלוקיים. אבל בוא תפסיק להתעסק בבחוץ ותתחיל להתעסק פנימה. וגם בהקשר הזה של התחלת הגאולה, אז נכון שיש כאלה שבכלל לא רואים את הגאולה, אולי, ויש כאלה שלא רוצים גאולה, אלא רוצים איזה משהו אוניברסלי כזה של להיות חופשי בארצנו וכדומה. אבל אנחנו צריכים לשאול, איך עושים בשביל תהליך הגאולה? וחוץ מכל הצדדים המעשיים, לא חוץ, אלא פנים, הפנים של כל הצדדים המעשיים, שהוא הלב של הכל, זה האם אנחנו מדברים על ערכה וכבודה של ארץ ישראל, ורואים איך התורה הקדושה, חוץ מזה ליישב את הארץ בצורה המעשית, איך בתורת ארץ ישראל אנחנו באים ומוצאים את התורה מהגלות. עם ישראל הולך ויוצא מהגלות, מדינת ישראל משקיעה בקיבוץ גלויות, שולחת שליחים לכל מיני מקומות בעולם, כדי לעזור לקיבוץ הגלויות, שברוך השם שזה התקדמויות גדולות. מדינת ישראל, או חלקים בעם ישראל, ברצון כל העם, לפעמים ברצון של חלק מהעם, לא משנה, אבל מיישבים את הארץ, בהתנחלויות, בתוך הערים, המדינה משקיעה הרבה כספים כדי ליישב את הארץ, גם כן זכות גדולה למדינת ישראל, בסדר? אבל ועוד כל מיני דברים, הצבא והמשטרה וכל מיני מערכות. הלב של הכל, לא יכול להיות שהכל יצא מהגלות והתורה תישאר בגלות. זאת אומרת שהתורה תמשיך ללמד רק כמו שהיא נלמדה 2000 שנה בגלות. הלב של הכל זה התורה, תמיד התורה היא הלב של הכל. העולם, ראינו את המקורות הזה שהעולם היה תלוי, כל העולם היה תלוי עד שהתורה ניתנה לישראל. ואם עם ישראל היה מקבל את התורה, העולם היה נחרב. וראינו בנפש החיים שגם אחרי שהתורה ניתנה, גם אחרי מתן תורה, כל רגע של לימוד תורה הוא מביא שפע אלוקי לעולם. וכמות השפע האלוקי שיורדת לעולם, והאיכות שלו היא תלויה בלימוד התורה שלנו. נלמד הרבה, יש הרבה שפע. ולא להפך. הלב זה התורה. וגם לב הגאולה זה גאולת התורה. האם, נקרא עוד פעם, האם תבנו די הצורך את כבודה של ארץ ישראל? שמה ואולי אוי לנו מעלבונה של תורה שלא פעלנו די לרומם על הסוגבה כראולה. אולי אנחנו ממשיכים להעליב את התורה, אלבונה של תורה, כי לא פעלנו לרומם את התורה, להופיע תורת ארץ ישראל. הצגנו לפני העולם תורה גדולה, המתאימה לרוח גדולה ובדרך המחשבה החדשה. רשלנו, אולי התרשלות שלנו היא גרמה לריחוק של חלקים גדולים מעם ישראל מהתורה הקדושה. האם ערכנו ברורים מחודשים במידת השפעתה של התחלת הגאולה על תוכנה ודרכי לימודם של בתי מדרשנו? שאלנו את עצמנו, איך התחלת הגאולה אמורה לפעול גם על התורה? הסברנו איך היא אמורה לפעול על יישוב הארץ. הסברנו איך היא אמורה לפעול על מה זה צבא, על מה זה מערכות כלליות, על ההופעה של עם ישראל כבר בצורה כללית ולא כקהילות בגלות. הסברנו כל מיני דברים. ביררנו גם איך זה אמור להשפיע על לימוד התורה. פעמים שהמציאות גוררת אותנו לפעולות קטנות. הן גדולות, אבל באופן יחסים, כל הקמת יישוב זה דבר גדול, אבל בסוף זה דבר קטן, כי זה פעולה ביחס לגודל הכללי. אמנם הכרחו לנו להיאבק ולשאת ולתת עם אנשים בעלי רוח קטנה ועיניים טרוטות, אשר תחו עיניהם מראות את יהודו הגדול של עם ישראל בארצו. ואין דרך כי אם לענות כסיל כאיבות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו צריכים להתווכח גם עם כל מיני תפיסות של מקולקלות וקטנות, של אם יש בכלל הבדל בין ישראל לגויים, כל מיני המעמד המשפחתי, איך משפחה אמורה להיראות, איך הצבא אמור להיראות. לפעמים זה ויכוח, כאילו אנחנו נגררים לוויכוחים פוליטיים קטנים, אבל אסור לנו לשכוח את האמירות הגדולות, את השאיפות הגדולות. עלינו להיזהר לבל נשקע בדברי איוולת ובדברים קטנים מבלתי יכולת להתרומם ולראות את המציאות כהווייתה. בל נשכח כי עיקר חוסנו של עם ישראל הוא בבית המדרש. ככל שחזק האור בבית המדרש, כך יקרין החוץ האורו אל כל השדות אשר ברחם השם, וכל שטחי החיים יאותו לאורו. והאור זה תורת ארץ ישראל, אשר מותר על דורנו לברר את דרכה. עובר את זו בעל, על מנת לפתוח פתח, נסות להבין מהי תורת ארץ ישראל, על פי מקורות מדברי חז"ל ראשונים ואחרונים, אשר מהם אנו שותים. תן השם שהדברים יעוררו את הלומדים להרחיבם ולהעמיקם, והזרעים אשר נזרעו בזו החוברת יצמחו ויעשו פרי כראוי. החוברת הזאת היא יותר נוגעת בארץ ישראל, כשמיטב הארץ והחלק הראשון של המבוא והכללים הוא כבר דרכים איך לומדים את זה בגמרא. בסדר? אני מקווה שנגיע גם לשם. החוברת הזאת היא יותר היסודות, השאיפה הכללית, הקווים הכלליים, ההבנות. שאלות לפני שנים. נתחיל. טוב. שתי דרכים לעליית התורה לארץ ישראל. שניים מבין האמוראים שעשו דרכם מבבל ארץ ישראל התייחסו במפורש ליחס שבין תורת בבל לתורת ארץ ישראל. מאמריהם, מהם פינה ומהם יתד להבנת נושא זה. האמוראים הם רבי זיירא ורבי ירמיה. הגמרא במציאה פעיה עמוד א' מספרת, רבי זרע כיסה לקלרד ישראל, יטיב מאה תעניתא דלישתקח גמרא בבלה אמיני כי איך זה לא נתרדה. כן? הוא יטענה מאה תעניות, לשכוח את התלמוד הבבלי שהוא למד בבבל, שלא יטריד אותו עכשיו כשהוא הולך ללמוד תורה בארץ ישראל. אמנם משאלה לארץ ישראל זכה לכוון יותר לאמיתת הדברים עד שהמטרה שמע מן האוויר עד ארץ ישראל מחכים. פירש רשבם, שמשאליתי לארץ ישראל נתתי את ליבי לצאת משיטתי הראשונה ולעמוד על אמיתת הדברים. אף חוכמתו עמדה לו להתבטא כלפי הבבלים בנדרים, בבלי טיפשי דאחלי לחמה בלחמה. הבבלים טיפשים ואוכלים לחמה בלחמה. ומדבר על הגמרא שמשמרת שהבבלים היו אוכלים דייסה עם לחם. אז הוא אומר, זה לחם בלחם, מה זה דייסה? זה דגנים מבושלים, אוכלים את זה עם לחם. אוכלים לחם עם לחם, זה מה שהם אוכלים. נדבר עוד על המשמעות של האמירה הזאת. אבל קודם כל רואים פה לשיטתו, שרבי זרע מבחינתו היה פער אדיר בין בבל לארץ ישראל, בטח גם בתעניות שהוא התענה כדי לשכוח את התלמוד הבבלי, גם בזה שהוא אמר אוויר עד ארץ ישראל מחכים, שהוא זכה להיפגש עם זה רק אחרי שהוא עלה לארץ ישראל. ופתאום אני רואה שאני עכשיו מבין אחרת כל מה שאני לומד, מלומד מה שהיה בבבל. וגם שהוא התבטא כלפי הבבלים, בבלי טיפשי, כן, קרא לפשי. גם רבי ירמיה עלה ונתעלה בחוכמה אחר שעלה לארץ ישראל. עדות על כך מוסר רבה בגמרא בכתובות, אמר רבה, ואחד מינן כיסה לקלעת המדיף כתרי מיניו, כן, אחד מאיתנו. הגמרא קודם אומרת שאחד מארץ ישראל נחשב כמו שניים של בבל. אבל אומר, אבל אחד מאיתנו מבבל שעולה לארץ ישראל, עדיף כתרי מיניו, הוא יותר, יותר, הוא כמו שניים של ארץ ישראל. מי שעשה את העלייה מבבל לארץ ישראל. דהי רבי ירמיה דחייה ואחה לא אבי ידע מהי כאמרי רבנן. כיסה לקלעת המקר אילן בבלי טיפשי, כן? רבי ירמיה, הוא גם אמר בבלי טיפשי. אז אומר רבא, כשרבי ירמיה בינינו, הוא לא הבין מה החכמים אומרים. כשהוא עלה לשם, פתאום הוא אומר שאנחנו טיפשים, כי חכמים בבל. רבי ירמיה הגדיר את התלמוד הבבלי בסנהדרין, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל. הפסוק בירמיה, מה זה מחשכים הושיבני? זה תלמודה של בבל, זה חושך. תלמוד של בבל זה חושך. לאור ההגדרה הזו התבטא כלפי הבבלים בפסחים, בבלי טיפשת ובערד חשוכה, אמרית ונשמעת את הדמך שרו, כן? אתם יושבים בארץ חשוכה, בבל היא בעמק. עמק שנער, ככה כתוב בבראשית. אז כן, בקעה, שננערו שם את המבול. שם זה בקעה כזאת, מקום נמוך, האור פחות שולט שם. לעומת ארץ ישראל שזה מקום גבוה. הוא אומר, בגלל שאתם יושבים בארץ חשוכה, אתם אומרים אמירות חשוכות.
בבל איפה זה היום?
עיראק.
אוקיי.
הרב, אז למה לא לומדים
חשבי? שאלה מצוינת. א', צריך וחובה להתחזק בלימוד ירושלים. אנחנו נדבר למה גם לומדים בבלי, אבל צריך לעשות בזה תיקון גדול. אני אומר, גם אני עצמי, אני...
לא, כאילו, אם זה הגישה, לומדים בבלי, ומתי שומגים גם לירושלים.
בסדר. אז נדבר על זה עוד רגע, למה אנחנו מתחילים עם הבבלי. בסדר, עוד רגע נגיע לזה. אבל קודם כל צריך להבין את זה, מה זאת אומרת זה? להגיד על הבבלי זה אמירות חשוכות? איך אפשר להבין? זה קשה. רבי ירמיה, לא אמרנו כלום אנחנו, רק קראנו מה כתוב בגמרא. לא אמרנו כלום מעצמנו. אבל איך אפשר להגיד בבלי טיפשי? אמירות, אמרית ונשמעת את הדמך השרות, אומרים אמירות שמועות חשוכות. רבי ירמיה אומר את זה.
הבבלי טיפשי זה כאילו חכמי ישראל שבבבל? או הבבלים?
גם הבבלים, אבל רבא אומר שרבי ירמיה אמר את זה עלינו. כן? קורא לנו בבלי טיפשי. רבא אומר את זה. זאת אומרת, הוא מכניס את עצמו בתוך הכותרת הזאת, בתוך תואר הכבוד של בבלי טיפשי. צריך להבין מה זה אומר, בסדר? שתי דרכים יש לעלייה מבבל לארץ ישראל. האחת היא דרכו שלה, והשנייה היא דרכו של רבי ירמיה. יש פה שתי דרכים. רבי זרע התאמץ לשכוח את התורה שלמד בבבל, כיוון שראה בה הפרעה לקליטת תורת ארץ ישראל. לעומתו, מעיד רבא על רבי ירמיה שתורה שלמד בבבל היא שעמדה לו כשלה לארץ ישראל, לגדול פי שניים ביחס לחכמי ארץ ישראל. אתם רואים את זה בדברים? זאת אומרת, רבי זרע הוא תורה של בבל.
כן, כי הוא צם בזה.
בדיוק. רבי ירמיה, מה אומר עליו רבא? שדווקא בזכות זה שהוא צמח בבבל, הוא נהיה יותר גדול. זאת אומרת שתורת ארץ ישראל היא אמורה לבנות על גבי התורה של בבל ולא לבטל אותה. בסדר, זה שתי תפיסות. אתם רואים שתי תפיסות? נראה ששתי השיטות מקורן בגישה השונה שנקטו רבי זרע ורבי ירמיה כלפי חכמי בבל. שניהם אמרו בבלי טיפשי, אבל תשימו לב להבדל. רבי זרע אומר, בבלי טיפשי דאחלי לחמה בלחמה, הם אוכלים לחם בלחם. רבי ירמיה אמר, בבלי טיפשי משות דיית ובערה דחשוכה, שהם יושבים בארץ חשוכה. מאמרות אלו בוודאי מתייחסות למציאות החיים בבבל. דרכם הייתה לאכול לחם עם דלק. והמציאות הגיאוגרפית של בבל, המציאה בעמק, גרמה לאווירה חשוכה וקודרת. רבי זרע ראה בדרך אכילתם של בני בבל ביטוי לדרך החשיבה שלהם. מנהגם לאכול לחם בלחם נבע מההבנה שמאכל אחר רבה עם הלחם מקלקל את טעמו של הלחם, שכן שני הטעמים מבטלים זה את זה. תפיסה כזו רבי זרע כפי הנראה גם בעולמם הרוחני של הבבלים. רבי יוחנן, רבו של רבי זרע, דרש, אין שלום מן הצער, זה תלמוד בבלי. פירוש, ששני לימודים שונים הרי הם צרים זה לזה ואין ביניהם שלום. הבנתו של האחד היא בבחינת צר לזולתו ומאיימת לבטלו ולסותרו. על כן דרשו חכמים בסנהדרין, וכך לשני מקלות, לאחד קראתי נועם, לאחד קראתי חובלים. נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים זה לזה בהלכה. לכן כתב הרב קוק זצ"ל באורות התורה, הגבולים והקירות וקירות הברזל שבין עניין לעניין במקצוע למקצוע ילכו ויקטנו. העולם הרוחני כולו יהיה מסוכר בעל של ארץ חיים בסקירה אחת. כל אלה וכיוצא בהם, יש פה דילוג, שבחוץ לארץ, בנוהג שבעולם על פני ימי התחייה עומדים בחקותינו, היו נדונים כרחוקים זה מזה, וכסותרים זה את זה, אינם עומדים לנו עתה להיות מבוגדים בחוברת של קשר ואגודת אמת, וכל אחד מסייע את חברו להרחבתו והעמקתו להתפשטותו ולשכלולו. נקרא עוד פסקה ונסביר. ישראל לא מבטל טעם אחד את חברו, עד רבה, שבח יש בגיוון הטעמים. לחושבים שרק דעות שוות יכולות לדור בכפיפה אחת, טיפשה יאמר להם. טיפשות זו רצה רבי זרע לשכוח על מנת שלא תטרדו בעליותו לארץ ישראל. יש תפיסה בבבל שאנחנו לא יכולים להכיל דברים סותרים. וכל, כשאתה מתמקד בכוח אחד, אתה צריך לקחת אותו עד הסוף. אתה אוכל, אתה רוצה לאכול דייסה, תאכל אותה עם לחם. אל תאכל לי לחם עם ממרח אבוקדו, זה אי אפשר עכשיו. זה לחם צריך להיות עם דייסה, זה גם טעם של לחם. אתה רוצה קצת שהלחם יהיה רטוב, תבול אותו בדייסה של סולת. אז זה קמח אפוי וזה סולת מבושלת. כי אם תיקח פה טעמים סותרים, אתה תסתבך. המציאות הגשמית הזאת היא בבואה לתפיסה רוחנית. שאתה עכשיו הולך עם כוח מסוים, תלך איתו עד הסוף. לצורך העניין, התורה עכשיו, אז תורה עד הסוף. עזוב עכשיו את כוחות החיים. כוחות החיים יכולים לסתור את התורה. אם תתחיל להתבלבל עכשיו עם כוחות חיים, אתה בסוף לא הלכה, לא כוחות החיים ברצינות ולא...
זה חשוך.
נכון, החושך אחרי זה הרבה עצמי עובר אותו בעוד כיוון, אבל גם ברמה הזאת נכון, אחרי זה נעמיק עומד במושג הזה של חושך. כרגע בתפיסה של רבי זרע, אחלי לחמה נעמה בנעמה זה אומר תפיסת חיים שאי אפשר להכיל סתירות, וכל דבר מאיים עליי, זאת אומרת כל כוח אחר הוא מאיים, לכן אני בתלמידי חכמים שבבבל הם חובלים זה לזה, הם במאבק, למה כי אם מישהו אחר הציג דעה אחרת, נכון שיש שם נקודת אמת בדעה האחרת, אבל אני עכשיו רוצה להופיע אמת מסוימת, כל מי שאומר אחרת הוא עכשיו, אני מרגיש שהוא מאיים עליי, הוא עלול לפגוע בהופעת האמת שאני רוצה לייצג. לצורך העניין, לך לימינו, עכשיו צבא מול תורה, זה מסוכן, כי אם אתה תלך גם לצבא, אז זה עלול לסכן את עולם התורה. לתפיסה, זה תחושת איום. אם יש עכשיו זרם בעם ישראל שהוא מדבר על הצורך של להתייחס בכבוד גם לגויים. מה עליי? כי אני ישר מרגיש זה יבוא על חשבון עם ישראל. באמת, הכוח של ארץ ישראל הוא יכולת להכיל סתירות. זה לא, עכשיו, זה לתת את המשקל הנכון. באמת, אם רוצים לקחת את היחס לגויים בצורה קיצונית וזה יבוא על חשבון עם ישראל, אז זה טעות. לא אמרנו צריך לקבל את זה. אבל התפיסה העקרונית היא שהאמת היא מורכבת דווקא מגוונים שונים. זו התפיסה של ארץ ישראל, ולכן אני בנעימות. גם כשאני עכשיו בסוגיה, ויש תלמיד חכם שמציג דרך אחרת, גם להלכה הוא רוצה לפסוק משהו אחר, אז נדון, נגיע איזושהי מסקנה, נפסוק, ואני רגוע, אני לא לחוץ. כי נכון, יש דעות שונות, ואני יודע שהוא לא מאיים עליי. למה בארץ ישראל אין איום? כי כשאנחנו נמצאים במקור, אנחנו רגועים. המקור... ככל שמתקרבים למקור, אז כל כוח מקבל את האיזון הנכון שלו. אז אני רגוע, אני יודע שאצלי יש אמת חלקית. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, כן? אנחנו לא יתומים. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא מוביל, והוא מכוון כל כוח. זה שבסוף הדברים יהיו מכוונים למטרתם, ולא הכל תלוי בי. אבל כשאני אמצא רחוק מהמקור, עכשיו אני מרגיש כאילו יש לי איזה אמת, אני חייב להופיע אותה. כל מי שנסה למעט ממנה הוא עלול לפגוע בנשמת החיים שלי. אז אני בלחץ, ואז אני במצב של חבלה, של מלחמה. ולכן אני אוכל נעמה בנעמה. רבי זרע רוצה לצאת מהתפיסה הזאת. זאת אומרת, אני רוצה בארץ ישראל, מכיוון שאנחנו חיים במקום הטבעי שלנו, מקום שדווקא ריבוי הדעות, ריבוי הדעות הוא ריבוי הופעות אלוקיות. יש לי אמון שבכל דעה יש נקודת אמת אלוקית, ולכן אני לא בלחץ, אני בנועם. מנימים זה לזה בהלכה. זה לא אומר שאני לא אתווכח על הדעה שלי, אני אתווכח. אם אני חושב שמישהו טועה, אני אגיד, אבל בנעימות. ויש לי אמון שיש בו נקודת אמת, ויש לי אמון שבסוף מכל הגוונים האלה, הקדוש ברוך הוא יכוון את הכל למקום הנכון. זה לא שגורם לי שעננות האמון הזה, אני כן, יש משהו שאני מאמין בו, אני צריך לבוא ולפעול בשבילו. לא שאני עכשיו יושב, בסדר, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. אבל כשאני פועל, אני פועל בנחת, הנחת, מתוך תחושת איום שכאילו הולכים לנתק אותי ממכשיר החמצן. זו התפיסה של רבי זרע, לכן הוא רוצה להתנתק מהתפיסה הזאת של... בנקודה הזאת אנחנו צריכים להתנתק מהתפיסה של בבל. אם אני מקדים את המאוחר, יש פה שתי תפיסות. אנחנו צריכים לראות מה אנחנו לוקחים מהתפיסה של רבי זרע. אנחנו כן לומדים תלמוד בבלי, כמו שאלרועי שאלת קודם, ולא שאנחנו מתענים לשכוח את התלמוד בבלי, זה רוב העיסוק שלנו כרגע. אז אנחנו צריכים לראות מה לוקחים מתפיסתו של רבי זרע, ומה לוקחים מתפיסתו של רבי ירמיה. אז קודם כל, בהקשר הזה, מרבי זרע אנחנו לוקחים את הנקודה הזאת שלא להרגיש מאוימים. נפתח. לא להרגיש מאוימים. יש לנו אמון שגם בסתירות, בסוף זה מוביל להופעת אמת יותר הרבה בישיבה, אנחנו עוסקים פה, שישיבה, האמת והשלום, שארץ ישראל היא מקום שאפשר להופיע את האמת והשלום, בחוץ לארץ אי אפשר להופיע את זה. כי באמת כל דעה היא באה לבלוע את הדעה השנייה. זה התפיסה של רבי זרע. רבי ירמיה, נמשיך כבר ביום ראשון, אבל אם יש שאלות עד כאן, אז אפשר, כן.
ראינו אנשים
בבבל
וגם
אחרים
בחוץ לארץ שכן
הלכו לפי זה. כן. תראה, הכל הוא בסוף יחסי. גם בארץ ישראל אנחנו רואים אנשים, וכולל אנשי תורה, שהם לא בתפיסה הזאת, כמו שעכשיו, תפיסה של ארץ ישראל, כמו שאנחנו מציגים. גם רבי זרע בעצמו התענה, זה אומר שלעלות לארץ ישראל, הוא לא יסתפק בזה שהוא עבר גיאוגרפית את הגבול. מה, אני צריך להיכנס פה, לעשות מהפך נפשי, להיכנס לתפיסה הזאת של ארץ ישראל. וגם בבבל יש אנשים, הרב קוק מעיד על עצמו, לדוגמה, שמה, גם כשיצאתי מארץ ישראל, ברוך השם, אוויר עד ארץ ישראל הלך איתי גם בגלות. יחסי, גדולי ישראל, גם כשהם בגלות, יש להם יכולת יניקה מסוימת מאוויר עד ארץ ישראל. וגם כשנמצאים...
איך קוראים לזה היום?
מה זה?
אתה יודע איך קוראים לזה היום? המוח היהודי.
כן, אבל זה קשור לעם ישראל, אבל יש פה עוד עניין, חוץ מהמוח היהודי, שגם קשור לארץ ישראל. אז יחסי, תמיד אתה תמצא גדולי ישראל שהיו מחוברים לדברים ברמות כאלה ואחרות. אבל גם גדולי ישראל באופן יחסי אומרת עליהם הגמרא, על התלמידי חכמים, שאתה רואה שבגדול, בגלות, הוויכוח בין תלמידי חכמים הוא יותר בצורה של חבלה. מה זה של חבלה? לא שמישהו חס ושלום הזיק למישהו. אבל התנועה הנפשית היא לנסות לסתור את הדברים ולהוכיח כאילו למה אני צודק. ובארץ ישראל התנועה היא לא לסתור, אלא... לזהות נקודת האמת שבכל צעד, לעניים, ולהגיע ביחד לאמת יותר שלמה. אז הכל הוא יחסי, תמיד אפשר למצוא כאן ככה וכאן ככה. אבל המהלך הכללי, אם מסתכלים בפרספקטיבה, אפשר לזהות הופעה שבגלות זה הברירת מחדל, ובארץ ישראל זה הברירת מחדל. טוב, ישר כוח. בעשר אני אעשה, איזה יום הם רבי? נעשה כינוס אורות התורה ולימוד. אני רק מזכיר, ביקשתי כמו להודיע. אנחנו בתוך לימוד הקצות. אתמול למדנו חצי ויש לנו דף שאלות שמלווה אותנו. הגענו עד לסוף שאלה 4.
4ב.
כן, כל הסעיפים של 4ב. והיום השיעור יתחיל בעצם מהנקודה של שאלה 5 והלאה. אז מי שעוד לא עשה אישור קו עד שם, יש לנו עכשיו את הזמן בסדר בוקר לעשות את האישור קו הזה. מי שלא סגור, מוזמן לבוא לשאול, דברו ביניכם. אפשר גם לבוא אליי עם התשובות הכתובות לקבל ציון, מי שרוצה. בסדר, אז בהצלחה.
לקחת עליה, לא קושתי?
נתן
בחיים לא.
ביום ראשון כי אתם נוסעים. אז יום שני, נכון? אתם נוסעים לנהריה או משהו.
בקיטור, זה מסביב. זה עם מים בגלל.
היא הריה! נהריה! יש
אביו, שאני לא מחכת הקלטה בטעות, איך עוצרים?
מה?
שאני לא מחכת הקלטה בטעות.
מה? אוי, שכחתי. אלא אם כן חודש מספיק לחזור.